רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן. אני רוצה להזמין אתכם להאזין למכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים. בכל פרק אנחנו הולכים לפגוש בעל עסק שיצליח להפוך כישלון להצלחה.
קיבלתי כל הזמן פידבקים מהמון המון אמנים שיצרו איתי קשר ונתנו פידבק, אבל אף אחד לא בא ותכלס הקליט שיר שלי. פשוט חיכיתי לרגע הנכון, ומאז פשוט נהיה כדור שלג.
אבא שלי, הוא לא יודע להביע רגשות, ולא יודע לפרגן. מאוד נפגעתי ממנו באיזה בוקר שהוא זרק לי משהו שהוא אמר, וזה פשוט עוד היה הקש ששבר את גב הגמל, וקמתי ועזבתי.
פותחים תחרות חדשה, ואני זוכרת שישבתי אז אצל אבא שלי בחדר, קיבלתי את האימייל של מי שזכה, ואני מסתכלת ואני אומרת לו, אבא, אנחנו בפנים.
מכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאתר דיסקונט.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. באחד הפרקים הקודמים של עושים תנ"ך דיברנו על יעקב, אבי האומה, יעקב השקרן, אולי יעקב הרמאי. לא נתנו את דעתנו לאחיו של יעקב, הרי יש לו אח תאום. קוראים לו עשיו, כולנו מכירים את השם. בפרק הזה אנחנו ננסה לתהות על קנקנו, על דמותו של עשיו, ובדיוק לצורך העניין הזה נמצא איתנו באולפן דוקטור חיים חיון, מרצה בסמינר הקיבוצים. שלום לך, מה שלומך?
שלום יותם, תודה, שלומך?
מעולה. אז היום נדבר בעצם על עשיו, שמבחינתי הוא כל הזמן אחיו של. הוא מין לא דמות בפני עצמו, ואתה בעצם בא ואומר, תשמעו, יש פה דמות בפני עצמה, היא דמות שלמה, מעניינת בפני עצמה, ואליה נתייחס. בתודעה שלי, כמי שגדל בחינוך החילוני, אני יכול להגיד לך שעשיו תמיד מצטייר כמשהו רע. כאח הרע, הסעיר, המגעיל, הלא נעים, של יעקב הטוב, הצדיק, הנעים, יושב האוהלים. אז על יעקב כבר דיברנו, והיום נתרכז בעשיו.
בדיוק כך, ואני חושב שלא רק בחינוך הממלכתי-חילוני.
אוקיי, טוב לשמוע.
בחינוך הדתי נשמע לי שזה דרמטי עוד יותר.
אוקיי.
ובאמת מטריד, כי אין לי מילה רעה לומר עליו.
עד כדי כך?
לא מושלם, אבל מי כן?
אוקיי, אף אחד.
וננסה ביחד להבין כאן למה הוא שחרה דמותו. ונתחיל, כרגיל, בהתחלה, בטרגדיה. כי עוד קודם שנולדו יעקב ועשיו, כבר אנחנו שומעים על הפרידה שתהיה ביניהם. רבקה, אני מזכיר, בהריונה אחרי הקרות בת 20 שנה, הולכת לדרוש את האלוהים, ואין מתאימה יותר ממנה לדרוש, וכך נאמר לה על ידי הקול האלוהי הזה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. והמילה המודגשת, ושעומדת בדיוק במרכז הנבואה היא, ייפרדו. ואכן יש היפרדות בין השניים, האחד צעיר והאחד חלק, לאחד יש מדרש שם, יעקב, בגלל העקב, לעשיו אין מדרש שם, האחד הוא איש יודע צייד, איש שדה, והאחר הוא איש טעם, יושב אוהלים, ועשיו הוא מלא ביצריות ואפילו מעט חייתיות, הוא צעיר, הוא צייד, והאהבה הזאת שמחולקת בביתם של יצחק ורבקה, ושדיברנו עליה הפעם הקודמת, על ויאהב, יצחק את עשיו כציד בפיו. ואינך יודע בפיו של מי. כלומר, האם יצחק אוהב את עשיו כציד בפיו של עשיו? ואם כן, אפשר כמעט לדמיין את עשיו, כמו איזה
חיית טרף כזאת.
ממש, כמו איזה כלב ציד כזה, שמביא את הבשר לבעליו.
זה מזכיר אגב שני אחים אחרים, שאחד צייד ואחד, נקרא לזה, רואה, קין ואבל, יש איזו הקבלה בעניין הזה, נכון?
רואה, בכל זאת היא יצאה משהו מבית הספר הממלכתי, חילוני של המטה,
אני יושב פה כבר הרבה זמן עם כמה דוקטורים לתנך, מקרא וארכיאולוגיה, חייב לצאת משהו, כן. אוקיי.
כן, הדגם הזה של האחים והמתיחויות שבין האחים, מתחיל בסיפור קין והבל ונמשך לאורכו של כל ספר בראשית.
וגם אגב... שם אחר אחד צייד ויצרי וכועס וזובח, ואחד שקט ונחמד ונעים.
כן, נכון. ומפה שקין והבל פותחים את ספר בראשית וקין הוא רוצח את הבל, ובכל שאר הסיפורים בספר בראשית לא מגיעים לכדי הרג, אז הדרמה הגדולה ניצבת כבר בפתחו של ספר בראשית, ואחר כך הדברים ילכו ויתעדנו. עשיו רק ירצה לרצוח את יעקב. האחים רק רוצים להרוג את יוסף. אבל לא זה יקרה ולא זה יקרה.
אז שמעת שיצחק אוהב את עשיו, למה רבקה אוהבת את יעקב?
זה המשכו של הפסוק שאמרתי, ויהב יצחק את עשיו כצייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב.
זהו, בלי הסברים?
בלי הסברים, איזה יופי.
מה, אולי ילד של אמא?
ילד של אמא, אבל לא סתם ילד של אמא. זה המקום היחידי בתנך, שבו כתוב שאמא אוהבת את הילד שלה.
שזה ולכן, דבר טריוויאלי, אז כאילו...
כאילו טריוויאלי, ובכל זאת זה המקום היחידי, ולכן מעניין לראות, מרתק לראות, שרבקה היא אמא מאוד דומיננטית, ואהבתה ליעקב מניעה את כל המערכת הזאת. היא קשורה גם לסיפור הברכה וההתחפשות.
היא גם מדיחה אותו לפשע, בסופו של דבר.
אמת, ועל כל זה דיברנו בפעם הקודמת, אתה צודק.
אוקיי, איפה זה קורה אגב הסיפור הזה? כי לי בראש יש איזושהי תמונת נוף מדברית, עם כמה כבשים רואות על הגבעה ממול, עם אוהלים, עם רוח מנשבת וחליל משירו של דיוויד ברוזה ככה מתנגן ברקע. זה הדמיון שלי בסדר?
הדמיון שלך נשמע לי מעולה. אין לי מושג, אבל לך בדיוק עם מה שאתה מדמיין.
בקיצור, לא יודעים, אין מקום ממש לסיפור הזה, הוא מין סיפור קצת אולימפוסי כזה.
לא אולימפוסי, כי הוא קורה כאן, בארץ כנען, בגבולות הארץ המובטחת, ומפה שיצחק מעולם לא עזב את ארץ ישראל, להבדיל מאברהם לפניו ולהבדיל מיעקב אחריו, אתה יכול בהחלט לדמיין את הארץ שאתה מכיר אותה משיעור המולדת שלך. אנחנו כאן, אז אם דמיינת כבשים ואוהלים וחלילים...
אתה בסדר.
אתה בסדר. היצריות הזאת והחייתיות הזאת שדיברנו עליה כציד בפיו, אתה רואה את זה גם כאשר עשיו מגיע מן השדה עייף ומבקש מיעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה. אתה זוכר את התמונה הזאת?
כן, כן.
הלעיתני, השורש הזה לא קיים במקרא אלא בסיפור הזה, ובלשון חזל... השורש הזה קשור רק להאכלת בהמות, ונדמה לך שעשיו הוא באמת מין...
טורף כזה.
טורף על שכזה.
בולס, בלי ל...
בולס. הוא גם לא מתעניין מה באמת מתבשל שם בסיר של יעקב, אלא מן האדום האדום הזה. תן לי מהאדום. כלומר, לא רק כי האדום קשור לאדום, ולא רק כי קשור לדם.
זאת אומרת, הוא לא חוזר מעבודה והולך להתקלח ולנוח קצת, ותביא לי קצת לאכול באיזי, הוא בא מהשדה וטורף.
הוא בא, מבקש בלשון ייחודית, שאין כמותה במקרא, הלעיתני, נע מן האדום האדום הזה, ולכן התמונה הזאת של עשיו על הגבריות, היצרית, המחוספסת הזאת, זה מה שאנחנו צריכים לשים למול עינינו, ומה שמעניין, שדווקא זה מוצא חן בעיני יצחק. יצחק, אבינו, זה של סיפור העקדה, נמשך אל בנו עשיו דווקא בגלל הצייד הזה שבפיו. כלומר, היותו של עשיו איש שדה, כובשת את ליבו של יצחק. ואני מזכיר שגם יצחק קשור אל השדה. במפגש הראשון עם רבקה נאמר עליו שהוא יצא לסוח בשדה. וכשיכנס אליו יעקב מחופש לעשיו וסיפור גנבת הברכה, אומר לו אביו, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. וזה מעניין כי יצחק הוא איש האדמה היחיד מבין אבותינו שלא היה רועה צאן. הוא עובד אדמה ומחופש. וזה קשור גם לעובדה שהוא לא ירד מעולם מהארץ, להבדיל מאברהם.
הוא שורשי, תרתי משמע.
הוא נולד כאן, הוא לא עוזב את המקום, הוא עובד את האדמה, וכך הקשר שלו לעשיו מקבל איזשהו משנה תוקף. כך גם בקשתו של יצחק מעשיו לפני מותו, לצוד לו צייד כדי לזכות בברכה. זה מה שמוצא יצחק לבקש מעשיו כדי לקבל את הברכה. מה רע בבוא נלמד יחד פרק תנך?
כן, למשל.
הוא שולח אותו לצוד צייד, כלומר, דווקא הפן הזה באישיותו של עשיו... המצ'ואיסטי,
האדם, הכוח.
בדיוק זה, יצחק הוא אב למופת מהבחינה הזאת, כי הוא מבקש מבנו עשיו את הדבר שהוא מצטיין בו יותר מכל. הוא מכיר בכישורים המיוחדים של עשיו בצייד, וממקד בזה את בקשתו. ואת סיפור הגניבה של הברכה עם יעקב... כבר דיברנו על זה, אתה זוכר בפעם הקודמת.
כן, אני ממליץ למי שרוצה איזושהי תוספת לעניין הזה, לשמוע את הפרק של יעקב, כי הפרק הזה מתכתב איתו ממש אחד לאחד.
בדיוק. אני רק אסכם את מרמת יעקב במילותיו של רבי יצחק ארמה, שהוא פרשן מקראי בספרד של המאה ה-15, ואני מצטט מדבריו. ואיפה נקיות כפיו, כשהלביש עליהם אורות גדיי העיזים? ואיזה הוא בר לבב, כאשר אמר, אנוכי אסב בחוריך, והנה הלעז והגנות הזה, לא לו לבדו יהיה, כי אם לכולנו, אנחנו הבאים משורש יעקב. אז הנה לך פרשן מסורתי ואמיץ, שמזכיר לנו במאה ה-15, יעקב זה אנחנו, ולכן גנותו היא גנותנו.
יעקב שגנב, ולכן אנחנו צריכים לחשוב פעמיים. אוקיי, אז בוא נמשיך ככה בעלילה, מה קורה קדימה?
נמשיך. אחרי שיעקב יוצא, אחרי שקיבל את הברכה, מגיע עשיו. כל כולו חגיגיות. וכך הוא אומר, יקום אבי ויוכל מצד בנו. בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך וחורך עשיו. כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויאמר לאביו, ברכני גם אני, אבי. עד לכאן ציטטתי, ואני עכשיו אומר, שהתחושה היא שהמספר המקראי ניצב לצד המרומים. הוא עם דמעת העשוקים. עשיו הגדול, הצייד, המחוספס, הגס, בוכה, ופנייתו אל יצחק אביו, גם ברגע הקשה הזה של חייו, נעשית בכבוד גדול. הברכה אחת היא לך, אבי, ברכני גם אני, אבי, וישא עשיו קולו ויבק. ואתה לא שומע איזה טרוניה כמו, מה לא יכולת לזהות שזה לא אני שם בתוך אורות גדי העזים?
היב כזה אגב גם מעניין, כי הדמות הזאת מצ'ואיסטית וצייד והכל, אבל בסוף הוא בוכה.
בתנך,
וזה בסדר.
בתנך הגברים בוכים, ולא רק בלילה, יעקב בוכה, סב בוכה, שאול בוכה, דוד בוכה. ואלוף התנך בבכי, אתה יודע מי הוא?
לא.
יוסף. אין בכיין כמותו בכל התנך כולו, אבל זה לסיפור אחר.
זה לסיפור אחר. אוקיי, אז אחרי שעולמו של עשיו חורב עליו בעצם, כי הוא מפסיד הרי לא רק את הברכה, הוא מפסיד את כל מה שנלווה אליה, מה קורה, איך העלילה מתקדמת?
כן, קודם כל אני רוצה לומר שזה הרגע שבו אני מרגיש קרוב יותר אל הדוד עשיו מאשר אל האבא יעקב. כלומר, התחושה היא שהמספר המקראי איתו, ולכן גם אתה כקורא, לבך נמשך אחרי המרומה, לא אחרי המרמה, למרות שאתה הצאצא של המרמה.
תראה, בתכלס עבדו עליו, הוא איש מסכן, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא היה פסיבי, ופשוט עבדו עליו, בוא, זה לא נעים.
מאוד מאוד לא נעים, כן, אתה באמת באנדרסטייטמנט לפעמים מסכם את הדברים, כן. ויפה, יפה,
כן,
אתה עושה.
כן, תשמע, בכל זאת, זה, אתה יודע, זה היצאת הצדיק, זה הלקוח שלא עשה כלום, ופשוט עבדו עליו.
כן, אז מתוך זה שעבדו עליו בשונך, אסב בכעסו מתכנן, והנה אני מצטט, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. מסתבר שהאנרגיות...
כן, היו קצת יותר גבוהות.
לגמרי, הדברים הם בהחלט מורכבים. מכל מקום, יעקב, אחרי הכעס הזה של אסב, והרצון שלו להרוג את יעקב אחיו, יעקב נשלח על ידי רבקה ויצחק אל חרן הרחוקה, אני מזכיר, הוא יוצא במצוות אביו לקחת אישה מבנות המשפחה, בדרך הוא יחלום על סולם, שהוא סמל, ועל מלאכי אלוהים עולים ויורדים, וישמע הבטחה אלוהית על זרע וארץ, וכאן בארץ נשאר אחיו עשיו, וגם הוא לוקח אישה מבנות המשפחה. עשיו נושא את מחלת בת ישמעאל, נכדתו של אברהם, ואולם עשיו, איש השדה, כל כולו מוצב ארצה וראשו, לא יגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים לא ילוו אותו, והבטחה אלוהית לא תינתן לו, וסליחה שאני כל כך דרמטי, אבל זה מה שאני מרגיש, כי 20 שנה יעברו, אנחנו שומעים רק מה קורה ליעקב בחרן הרחוקה, יעקב יהפוך לישראל, ויפגש בהמשך שוב עם עשיו, ובשנים האלה הוא יעבוד בביתו של לבן, ויישא את נשותיו, ויוליד את 11 בנה ואת ביתו האחת, ועל עשיו איננו שומעים ולו מילה, דמותו מוסמת בהקפאה, כדרכן של דמויות משנה.
זאת אומרת בעצם 20 שנה עוברות, ומבחינת הטקסט המקראי אנחנו לא יודעים מה קרה איתו, נולדו לו ילדים, לא נולדו לו, הוא מסקסה כלכלית, הוא מצא בסוף את מקומו, הוא נשאר עם אמו, לא נשאר עם אמו, הוא הלך למקום אחר, תעלומה.
בדיוק כך. ואחרי 20 שנה, יעקב חוזר ארצה כנען.
מה, ככה? בלי לפחד, בלי להגיד, סתם חוזר?
האמת, אלוהים אמר לו לחזור.
אבל... אז זה כבר בסדר, יותר מתקבל על הדעת.
נוספנו עוד פרט שכתוב בספר בראשית. יעקב מאוד חושש ומוטרד מהמפגש עם עשיו. אני אקרא מעט מתוך ספר בראשית פרק למד ב' רק כדי להזכיר את חששותיו אלה של יעקב. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויומר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויומר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואתיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים.
ירא, יצר לו, תכנונים ליום של אחרי, פנייה לאל ותציל אותי שוב. הוא מלחץ גדול.
אמת ויציב. ואחרי הפסוקים האלה, יש את המפגש שאנחנו זוכרים שלא נרחיב עליו את הדיבור, המאבק בין יעקב לבין המלאך. יש מבין חכמנו שאמרו שהמלאך היה שרו של עשיו, מתוך הנחה שלכל אומה יש מלאך מגן, ואם אתה יכול למלאכו של עשיו, ודאי תוכל גם לעשיו. כלומר, המאבק עם המלאך מכין את יעקב לקראת המפגש האנושי עם עשיו, שקורה מיד לאחר מכן. ואז המפגש עם עשיו. ובעיניי, הפסוקים המתארים את הפגישה הזאת בין יעקב המאוד חושש וירא לבין עשיו אחיו אחרי 20 שנה, היא מרגשת מאוד, ואני ברשותך אקרא את הפסוקים.
בוא נגיד שהיום היו עושים על זה דוק או דרמה סוחטת מאוד בטלוויזיה, ובצדק, כי בוא נה, יש פה שני אחים, שהיה להם סכסוך מאוד מאוד שורשי, ראשוני, חזק מאוד, נעלמים ל-20 שנה, מתפצלים, כל אחד ממשיך בדרכו, והם צפויים לאיזושהי התנגשות ביניהם. הדרמה קיימת, במובנית.
הדרמה כאן והיא קיימת, וגם כאן אפשר לפרוץ בבכי עם הכתובים האלה, זה גם מה שיעשו השניים, עוד רגע נראה, וגם אנחנו מוזמנים לבכות יחד איתם, ואני קורא את הכתובים מתוך בראשית פרק למד ג' וישא יעקב עיניו וירא, והנה עשיו בא, ועמו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים, והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. וישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך, ותיגשנה שפחות הנה וילדיהן, ותשתחוונה. ותיגש גם לאה וילדיה, וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל, והשתחוו.
מצוין פה גם סדר העמדה שלהם לקראת הפגישה. לא סתם מציינים את זה, אני בטוח. הרי בתנך אין פרט שמצוין סתם, אז מאיפה זה מגיע?
אנחנו צריכים לזכור שיעקב אוהב את רחל, זה הסיפור האהבה הגדול ביותר של המקרא, וכאשר הוא מעמיד את נשותיו ואת ילדיו, הוא שם את רחל אחרונה יחד עם יוסף, בגלל אהבתו אותם.
זאת אומרת, אם עשיו יחליט להשתגע, שלפחות האהובים אלה יהיו קרובים ואולי נצליח איכשהו להימלט?
אולי, אני מדגיש עוד פעם את הכתוב, כאשר הוא מעמיד את הנשים ואת הילדים כתוב, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. אתה רואה שיש אחרון אחרי האחרון? זה מקור הפתגם שאתה מכיר, אחרון אחרון חביב. מהפסוק הזה בדיוק,
יפה.
גזרו חז"ל את האמירה על אחרון, כלומר ככל שאתה אחרון יותר, אתה חביב יותר.
על אביך כי... שרוצה להגן עליך, כי הוא תחמן ושם לידו את מי שקרוב אליו.
והוא... וגם כי הוא מאוהב עדיין אוקיי. ברחל, והוא דואג לה.
הלכת לרומנטיקה,
ולבנה
אני הייתי,
אחד.
אני הייתי בפרקטיקה, הלכת לרומנטיקה, אני זורם איתך עם זה, בסדר.
תודה, יותם.
אוקיי.
עושים תנך.
עושים תנך.
יותם שטיינמן מארח.
הפרק בחסות תיאטרון ירושלים, שעורכת עצם העניין, סדרת מפגשים עם האנשים המעניינים בישראל, בנושאי מוזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, אומנות, קולנוע ועוד. קחו למשל את כך כתבתי את ירושלים. סופרים כתבו בירושלים ועל ירושלים מאז ומעולם. במסגרת הסדרה, סופרות וסופרים מהידועים והמשפיעים ביותר בישראל, למשל א' ב' יהושע, מאיר שלו, שרית ישי לוי וצרויה שלו, יספרו על ירושלים ביצירתם. יחד איתם ננסה להבין מה יש בעיר הזאת שמצליחה להיות בו בזמן מושכת ומעוררת השראה מצד אחד, אבל גם מעוררת שאלות ותהיות מהצד השני. וזה לא הכל. תוכלו למצוא גם את סדרות המפגשים האוצר של האוצר בתחום האומנות, מפגשים עם אנשים מופלאים בתחום הפילוסופיה, שמן הולך לפניהן בתחום הספרות ועוד. היכנסו לאתר תיאטרון ירושלים, jerusalem-theater.co.il, ואל תשכחו לספר להם ששמעתם עליהם ברשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
מכל מקום, אמרתי שעשיו מגיע עם 400 איש כדי לפגוש את אחיו, וזה בהחלט מאיים. למה הוא מגיע עם 400 איש? גם הכתוב, הירוץ עשיו לקראתו. מפחיד, אתה לא יודע איך זה הולך להיגמר. התחושה היא שאול, אולי וירוץ עשיו לקראתו וירוצץ את גולגולתו. כן. גם זאת אופציה. אבל אז מסתבר שעשיו כבר לא שם. ש-20 השנה האלה שלא שמענו על עשיו, קרה בהן משהו. מה שקרה בהן זה שעשיו החליט לוותר, למחול ולסלוח. ולכן הפגישה הזאת עם יעקב, שעם המקומות המרגשים, כמו שאמרתי קודם, מציגה את יעקב שחי עם הדמות הזאת של עשיו של פעם, בעוד שעשיו בכלל כבר עשה כמה צעדים הלאה.
הוא טיפל בעצמו, באגרסיות שלו, ברצון שלו לנקום. אבל באמת יפה מצידו, תשמע, הרי אנחנו יכולים לצחוק, אבל בסופו של דבר הוא איבד את כל עולמו באקט הזה של יעקב. ובסופו של דבר הוא בא לאח שהוא לא ראה אותו 20 שנה, שהזיכרון האחרון שלו זה מעשה רמייה כזה גדול, והוא פשוט מחבק אותו, ככה.
וגם בוכה יחד איתו.
ובוכה יחד איתו.
נכון. ולצד זה אני רוצה להדגיש גם, שברור שיעקב עובר כאן מעין טקס של השפלה. יעקב משתחווה לעשיו 7 פעמים, הדגישתו עד אחיו. כלומר, דמיין לעצמך את יעקב משתחווה 7 פעמים, אני רק מזכיר שממש כמה פסוקים קודם, יעקב, בגלל המלאך, עושה את צעדיו הראשונים בארץ המובטחת, כשהוא צולע על יריחו. ועם הצליעה הזאת הוא משתחווה 7 פעמים לאחיו, ויחד איתו נשותיו וילדיו, כולם משתחווים. כלומר, ברכתו של יצחק ליעקב המחופש אז בסיפור הברכה, אומר יצחק ליעקב כך, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. אבל הברכה הזאת עדיין לא באופק, כי לא משתחווים ליעקב, אלא יעקב הוא זה שמשתחווה לאחיו.
זה בקריצה מאוד גדולה לסיפור ההוא.
בדיוק כך. ויעקב גם פונה אל עשיו כאדוני, הוא מכנה את עצמו עבדך, והתחושה מעבר להכל, שיעקב יודע שהוא חטא. ולכן בקשתו מעשיו, כשהוא אומר בסופם של הדברים, קח נא את ברכתי אשר הובט לך, כי חנה אני אלוהים, וכי יש לי חול, ויפצר בו ויקח, נדמת כבקשה לקבל לא רק את המנחה, את המתנות שיעקב רוצה לתת לעשיו אחיו, אלא את הברכה ההיא, ברכת יצחק, קח נא את ברכתי. כך אומר יעקב לעשיו.
אבל תשמע, ככה שאני חושב ושומע את הפסוקים, אולי יש פה משהו יפה, כי גם יעקב באיזשהו מקום, הוא קצת מתחרט, הוא מוותר על הברכה הזאת, הוא אומר, נכון, אני הסתדרתי, אבל בוא, עבר זמן, אבל אני מוותר על הברכה שבזמנו גנבתי לך.
ולכן אמרתי שהדברים מרגשים, גם מצידו של עשיו בוודאי, אבל גם מצידו של יעקב, אתה מרגיש איזשהו רגע של חרטה על מה שאולי הוא עשה, למרות שהדברים לא כתובים מפורשות, אבל נדמה לי שהם כאן. ואחרי שיר ההלל הזה יותם, שיר ההלל הזה לעשיו, שמכבד את אביו וסולח לאחיו, לא נותר אלא לשאול, למה הגננת בגן שלי קינתה אותו עשיו הרשע?
אז למה הגננת באמת קינתה אותו עשיו הרשע? מסתבר לא. שהוא בחור טוב.
נכון, ולא רק היא. בספרות המדרש, הכינוי עשיו הרשע הוא מקובל ונפוץ. אני רוצה להזכיר שכבר בספר בראשית, עשיו מזוהה עם אדום. עשיו הוא אבי אדום, ולכן היחס לאדום, שהייתה אויבת מרה של ישראל, מושלח על דמותו של עשיו. בספרות הנבואה הדבר מודגש בעיקר, ואני אקרא 3 פסוקים מתוך מלאכי, אחרון הנביאים, אחרון הנביאים הקלאסיים, שפותח את הספר שלו בנבואה על יעקב ועל עשיו, והוא אומר כך, מסע דבר אדוני לישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב נאום אדוני, ואוהב את יעקב, ואת עשיו סניתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. כלומר, אבינו שבשמיים, ואבותינו שעל פני האדמה, נהגו מנהג דומה, מנהג של איפה ואיפה, ואלוהים אפילו הגדיל עשות. האבות אהבו והעדיפו, אבל באף מקום לא נאמר ששנאו את הבנים האחרים, הדחויים. אלוהים לעומת זאת, בפי אחרון הנביאים, מלאכי, מביא את היחס המפלה אל סיאו. כל כך הרבה אהבה יש בראשית דבריו של הנביא. אהבתי אתכם, אמר אדוני. ואמרתם, במה אהבתנו? ואז עונה האלוהים, הלא אח אסב ליעקב, נאום אדוני, ואוהב את יעקב. ואז מגיעה השנאה, ואת אסב סניתי. כלומר, הטרגדיה של ספר בראשית, לא רק שלא נחתמה, אלא אף מתעצמת. אבל דמותו של אסב הופכת למשנית. אנחנו כבר לא מדברים על אסב, אלא מדברים על מה יצא מאסב, על אדום. ובספרות המדרש, הדברים מתעצמים אף יותר. כך לדוגמה, בתלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא, על הכתוב, ויבוא אסב מן השדה והוא עייף, אז בסיפור נזיד העדשים, אומר רבי יוחנן, שהוא מחשובי האמוראים של התלמוד, אומר כך, 5 עבירות עבר אותו רשע באותו היום.
רשע, כבר קורא
אותו
לו רשע.
אותו רשע, אפילו, כן. אפילו השם אסב כן. לו, אלא אותו רשע. אומרים לך אותו רשע, אתה יודע כבר ממי מדובר. אנחנו מדברים על אסב.
כן.
באותו היום, איזה יום? היום שבה...
שבה הוא רומה בגדול.
בדיוק, היום של סיפור נזיד העדשים. והנה רבי יוחנן מונה את 5 העבירות. בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש, וחפר בעיקר, וחפר בתחיית המתים, ושט את הבכורה. ושט את הבכורה, כלומר, בז לבכורה. והדבר החמישי והאחרון הוא היחידי שאכן נמצא בכתוב. כי כתוב שם שעשיו בז לבכורה. אבל מאיפה לרבי יוחנן, שבאותו היום הצליח עשיו גם לבוא על נערה מאורסה, אם היא מאורסה, כלומר היא לא פנויה, כלומר דינה כדין אישה נשואה, כלומר זה ניאוף, והרג את הנפש, כלומר עשיו הוא גם רוצח, והוא גם כופר, כי הוא כפר בעיקר, כלומר כפר ב...
כן, ממש שונא אותו אני רואה פה. כן.
לחלוטין. או אתן לך דוגמה אחרת, מתוך בראשית רבה, ששם כאשר מדברים על עשיו הצייד, מדברים במה הוא צד, ואני מצטט, צד נשי אנשים, הוא מענה אותן. נשי אנשים, כלומר נשים נשואות.
כן.
כלומר, הצייד שעשיו צד, הוא צייד שמערב יחד אונס וניאוף.
לא מוסרי. זאת אומרת, לא כפשוטו האדם שצד בשדה צייד, אלא צייד אדם. לא מוסרי כזה.
בדיוק, זה רצח, זו פריצות מינית, ניאוף, אונס, כפירה בעיקר. ועד השאלה.
מאיפה זה הגיע? כן, שאלה למה?
שאלה טובה.
תודה, למה?
ומה שאני רוצה לומר, לטובתם של חזל, למרות האמירה הקשה הזאת, שרבי יוחנן, כמו המדרש בראשית רבה, כמו שאר חכמנו, כבר לא עסוקים באסב של ספר בראשית. אסב של המקרא פחות מעניין אותם, אלא הם מתייחסים אל אסב כסמל. הם מדברים על אסב, והם יודעים שאסב הוא אדום, ומדברים על צאצאי אדום. מבחינת חזל, רומי, המלכות רומא, היא אדום.
מאיפה זה הגיע?
קשה מאוד לשים את האצבע ולהגיד איפה בדיוק זה מתחיל, אבל זו כמעט אקסיומה בספרות חזל.
זאת אומרת, הם לוקחים את הקשר הזה של אסב הוא אבי האדומים, אדום, נזיד עדשים אדום, דם, נזכיר את זה, ואז הם רעים, אמוציונליים, קשוחים, אולי קצת אלימים, בטוח שהם רעים, ורומא היא כזאת, אז זה מתאים לנו.
כן, מבחינת חזל הזיהוי הוא מוחלט. יכול שהוא קשור למלכות רשע שעוברת מדור לדור, ובכל דור ודור חייב אדם לזהות את אסב עם ממשיכיו. אני מזכיר שגם המלאק הוא נכדו של אסב, ונתפס כבר במקרא כאויב מר. אדום הוא עמו של אסב, ובמקרא הוא נתפס כשונא ישראל. ואחר כך מבחינת חזל, הלפיד הזה של הרשע נמשך הלאה, הרומאים הם צאצאי אסב, וכאשר רבי יוחנן או לפניו רבי עקיבא מדברים על אסב, מה שהם רואים למול עיניהם, זה את הרומאים שאיתם הם מצויים במאבק דמים קשה. והרומאים, אין ספק, הרומאים שהם מכירים, היו ביניהם רוצחים ונואפים ואנסים וחופרים בעיקר.
הדמות הרעה הזאת מתאימה להם.
הדמות הזאת של אסב, פשוט משליחים עליה את מה שהם מכירים מתוך חייהם שלהם.
טוב, אתה יודע איך אומרים, להקים אימפריה זה בדרך כלל מלווה באי אלו שפיכות דמים.
אני אומר עוד משפט אחד לקראת סיום. והוא שכאשר מלכות רומי מקבלת עליה את הדת הנוצרית, חזל ממשיכים להעביר את אסב אל העולם הנוצרי. ואני אקרא משפט אחד שכתב דון יצחק אברבנאל, מחשובי פרשני ספרד במאה ה-15, והוא כותב כך, והנה חכמי האמת קיבלו שנפש עשיו נתגלגלה בנפש ישו הנוצרי. ואולי שעל זה נקרא ישוע, שאותיותיו הם אותיות שם עשיו במילואו. במילואו, כלומר בכתיב מלא, המילה הזאת עשיו, שבמקרא היא עין סין וו בלבד, אומר הבבנל יחד עם יוד, עשיו במילואו, זה בדיוק אותיות ישוע. עכשיו זה משחק יפה של האותיות כאן, אבל מבחינת העולם הזה של חזל, עשיו ממשיך אל אדום, ממשיך אל מלכות רומי, ממשיך אל העולם הנוצרי.
כסמל הרוע, כסמל אלה שכוחנים, כסמל הציידים.
וככה אנחנו הפסדנו יותם, דוד, שיכול היה לקחת אותנו למסעות ציד, כן. מרתקים בארץ כנען. אבל הרווחנו פרשנות תוססת,
כן.
שקשורה אל החיים, ומותירה לכן את המקרא תמיד רלוונטי.
דוקטור חיים חיון, תודה רבה לך על הדברים המאוד מעניינים האלה כרגיל. אתם מוזמנים לכתוב לנו באתר הבית של התוכנית, כמו כן אני מזמין כרגיל את כולם להיכנס לקבוצת הפייסבוק חדשות העולם העתיק, שם יש דיונים גם על הנושאים האלה וגם על נושאים אחרים, על העולם העתיק ועל התנ"ך והמקרא. אתם מוזמנים גם ליצור איתנו קשר אם אתם מעוניינים בהרצאות של דוקטור חיים חיון סביב הנושאים הפרשניים סיפוריים האלה של המקרא. עד כאן פרק הזה של עושים תנ"ך, תודה לכם, תודה חיים.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.